הרב בני לאו.
אנחנו נכנסים לפרק מם, לקובץ האחרון של ספר יחזקאל, 9 פרקים שיחתמו את הספר, והם לוקחים אותנו כבר לטיול חדש. ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, בעצם היום הזה הייתה על היד אדוני ויבא אותי שמה. במראות אלוהים הביאני לארץ ישראל, ויניחני אל הר גבוה מאוד, ועליו כמבנה עיר מנגב. ואז מתחיל הטיול האחרון של יחזקאל, הטיול לירושלים, אבל הפעם טיול אחר לגמרי. אתם זוכרים את הטיול הראשון, הטיול שהיה בפרק ח', ת', י', י', שראה את כל תואבות ירושלים. שם המדריך, המסייר, השם שלקח אותו לתוך העיר עצמה, לחדרים של המקדש, לחדר הפנימי, שם הוא ראה את כל התואבות, והיה קול שליווה אותו בסיור שם, וכל הזמן הוא אומר, בן אדם, תסתכל, בן אדם, ראה, בן אדם, תשוב ותראה יותר. היה ממש הדרכה אקטיבית, וכל הזמן היינו בתנועה מחדר לחדר, או מחדר לפני מחדר, וראינו את כל אנשי ירושלים, שהם הגורם לחורבן הנורא שבא על העיר. הפעם אנחנו בסיפור אחר. אנחנו שוב חוזרים לירושלים. אנחנו עוד פעם רואים את יחזקאל הנביא נמצא בעיר. הייתה עליי יד השם ויבא אותי שמה. שימו לב לביטוי, הייתה עליי יד השם, לעומת הסיור הראשון שהיה בפרק ח', שמה נפלה עליי יד השם. הביטוי נפלה יד השם זה פתאומיות של התגלות. פה הייתה עליי יד השם, יש כבר משהו רך יותר. כבר בפתיחה אנחנו מבינים שהטיול הזה הולך לבשר משהו אחר. והטיול הזה שנמצא כחתימת יחזקאל, הולך לתאר לנו את המקדש. המקדש בעיניו של יחזקאל. נורא נורא מעניין שהמון ספרים שכותבים את הפרקים האלה, מדברים על בניין או תבנית הבית השלישי על פי התגלות יחזקאל. תבנית הבית השלישי. אבל למה שלישי? הרי יחזקאל יושב בתל אביב על נהר כבר, ועיניו המשוטטות במחזות הנבואה רואות את המבנה. עכשיו אנחנו נכנסים אל המבנה של בית המקדש, זה היה אמור להיות הבית השני ולא השלישי. הסיבה לכך היא נורא פשוטה. הבית השני נבנה לא ממש לפי המודל שמציע יחזקאל במראה שלו. זאת אומרת, אם היו אנשי העלייה, העלייה הראשונה והשנייה של ימי הבית השני, שהם תלמידיו ותלמידי תלמידיו של יחזקאל, היו לוקחים את הפרוגרמה שהוא מציע, והיו בונים את הבית על פיו, זה היה הבית השני. אבל מה לעשות? זה לא קרה. זה לא קרה כנראה בגלל סיבה נורא פשוטה. כל מי שניסה ליישם את הבנייה על פי פרקי יחזקאל, מ"א, מ"ב, מ"ג, נתקל בהמון קשיים. קודם כל, הקושי הפשוט, יש לנו אורך רוחב, אין לנו גובה. אין לנו גובה ממש, שום מקום, אולי יש מקום אחד, נדבר עליו, על גובה שהוא בלתי נתפס, של 60 אמה, של אילים, 60 אמה, עם בסיס מאוד צר, זה סיפור בפני עצמו. אבל באופן כללי, הבית הזה שמתאר לנו יחזקאל, הוא בית של אורך ורוחב, הוא בית מרובע, הוא לא נראה בכלל לא כמו בית ראשון, ולא כמו בית שני שבפועל נבנה. הוא בית אחר. ובאמת אומר לנו הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, כך הוא מתחיל, אומר בניין שבנה שלמה מפורש במלכים, וכן בניין העתיד להיבנות, אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר. ואנשי בית שני, כשבנו בימי עזרה, בנו כבניין שלמה. ומאין דברים המפורשים ביחזקאל, הרמב״ם כל כך מדייק בלשונו, הם לא יכלו לבנות בבית השני את הבניין שהציע יחזקאל, הם לקחו אלמנטים מתוך יחזקאל, אבל זה לא הבניין הזה. והרבה פרשנים, כשהגיעו לחלק הזה של הספר, לפרקים מם ואילך, הם נתקעו בקשיים ממש גדולים מאוד להבין מה הוא רוצה, לאן הוא לוקח אותנו. קחו את הדוגמה הכי טובה, זה רש"י. רש"י שהוא כל כך ישר בפירוש שלו, אז הוא אומר לנו, בלי להתבלבל, הוא אומר לנו בכמה מקומות, אני לא מבין מה כתוב פה. הוא אומר לנו במקום אחר, באחד הפרקים המתקדמים יותר, הוא אומר, אני, אומר רש"י, לא היה לי רב, ולא היה לי עוזר, בכל הבניין הזה, אלא כמו שיראוני מן השמיים. זאת אומרת, רש"י אומר, אני עמלתי לנסות להבין את מה שכותב לנו יחזקאל, עמלתי לבד, לא הצלחתי. אז היו כאלה שפשוט עצרו את הפירוש שלהם באמצע, שהגיעו לפרק מ', למשל רבי ישעיהו מטרני, כותב בפרק מ', אצלנו, בפרק שלנו, הוא אומר, מידות הבית וסדר הקורבנות ומשפט הכהנים האמורים כאן, אין אדם בעולם שיוכל לעמוד על אמיתתם. אין אדם בעולם, ככה רבי ישעיהו מטרני. זה אחד הפרשנים החשובים של תקופת הראשונים, והוא אומר, זהו, אני עצרתי פה. היו אחרים, אחד המפורסמים שבהם, רבי יום טוב ליפמן הלר, זה שכתב את התוספות יום טוב, תלמיד של המהר"ל מפראג, הוא כתב ספר שנקרא צורת הבית. צורת הבית במאה ה-17 זה התפרסם, והמלבים, הפרשן הגדול רב מאיר לייבוש מרומניה, חיבר נגד הרבי יום טוב ליפמן הלר, חיבור שנקרא תבנית הבית. תבנית הבית נתפס בפירוש של המלבים ליחזקאל, יחד עם הפירוש של הרב יום טוב ליפמן הלר. כך או כך, הגאון מווילנה ניסה לכתוב את הפירוש שלו על בניין הבית השלישי, והרבה הרבה ניסיונות נעשו להיכנס לעומק של התבנית הזאת שמציע לנו יחזקאל. אני לא הולך בדרך הזאת ברשותכם. אני רוצה לשים לב אל האיש. אני רוצה לשים לב מה עובר על יחזקאל. אני לא מרגיש מספיק נוח להיכנס לתוך התבנית עצמה של הבית. מה שרבי ישעיהו מטרני אומר, איש לא יכול לעמוד, אני בוודאי לא יעמוד על הבנת כל הפרטים ההנדסיים של הבית. אני רוצה לעמוד על האיש ועל החוויה של ההתגלות. הרי יחזקאל הוא אדם שחווה, יש לו הרבה חוויה, מראות, הוא שומע, ובמקרה שלנו הוא יוצא לסיור. הוא יוצא לסיור במבנה של העיר, והכל שקט. תשימו לב שבשונה מפרק ח' ששם כל הזמן יש דיבור, כל הזמן יש איזה רעש גדול שמלווה את הסיור, ההדרכה היא הדרכה אקטיבית. כאן אנחנו רואים שהסיור הוא סיור כמעט, לא לגמרי, אבל כמעט דומם. הוא שומע את הכל מדבר אליו, האיש שמראהו כמראה נחושת הוא פתיל פשטים בידו, זאת אומרת, הוא רואה דמות. דמות של איש כמראה נחושת, זאת אומרת, אחד מהמלאכים, מראה נחושת זה בדיוק מה ששמענו בפרק א', שהוא ראה את החיות על כיסא הכבוד ונוצצים כעין נחושת כלל. אתם זוכרים את המראה הזה במרכבה? אז עכשיו הוא רואה את אותו מראה, הוא רואה דמות של אחד מן החיות, ובידו יש קנה מידה. זאת אומרת, זה הדבר הכי ארצי שיכול להיות, הוא רואה סרגל. בתקופה שלהם, הסרגל הכי טוב, פתיל פשטים. פתיל פשטים, כי פשטן הוא הגמיש ביותר והחזק ביותר כדי למדוד מדידות. זאת אומרת, יש פה מלאך שמתנהל בצורה ארצית. ואומר אליי האיש, בן אדם, ראה בעיניך ובאוזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך, למען הראותך ובאת הנה. זאת אומרת, אתה תסתכל, אתה תשמע, אתה תקשיב בקשב הלב, כדי שתוכל להגיד לבית ישראל את כל תבנית הבית. ואז הוא לוקח אותו, הוא מראה לו את החומה, והאיש מודד אותה, הוא מגיע אל השער קדימה, והוא מודד, הוא מודד את התאים, וכך אנחנו מתקדמים, פסוק אחרי פסוק, ויש שקט, שקט, רואים רק את האיש הנחושת כלל הזה, דמות החיות, דמות השרפים, דמות המלאך של המרכבה, הולך עם יחזקאל ומודד ומודד ומודד, כל הזמן בשקט, אין מילה בינו לבינו. הם רואים את החלונות, הם רואים את האולם, הם נכנסים פנימה כבר, ואז עוד יותר ממש הוא מולך אותו לחלון הדרום ומראה לו את האלים שאף אחד לא יודע בדיוק מה זה, ואז הוא עולה איתו במעלות, מביא אותו לחצר הפנימית, מהחצר הפנימית הוא מביא אותו עוד יותר פנימה דרך קדים, הוא מודד את השער כמידות האלה, ואז הוא נכנס איתו שער הצפון, פנימה ופנימה, פנימה ופנימה, והכל במדידות, הכל הוא מראה לו, ואז הוא מראה לו שולחן, ופתאום, כשהם נכנסים פנימה, הם נכנסים אל כתף שער הצפון, פניהם דרך הדרום, אני בפסוק ממהי, וידבר אליי, פתאום, וידבר אליי, האיש הזה שכולו שקט וכולו מדידה, פתאום פותח את הפה, וידבר אליי, זו הלשכה, אשר פניה דרך הדרום לכהנים שומרי משמרת הבית, והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שומרי משמרת המזבח, המה בני צדוק, הקרבים מבני לוי אל אדוני לשרתו. פתאום יש דיבור, והדיבור הזה ממקד את שימת ליבו של הנביא אל התפקיד של שתי לשכות, לשכה לכהנים שומרי משמרת הבית וכהנים שומרי משמרת המזבח. זאת אומרת, יש כאלה שיעבדו בעבודות של החזקה, טיפול בבית, ויש כאלה שיעבדו עוד יותר, יעבדו במשמרת המזבח, אלה שממש מטפלים בקורבנות עצמם. עכשיו, יש פה דבר שהוא כמובן חורג ממה שאנחנו מכירים מהתבנית של בית ראשון, מכיוון שהכהנים היו אלה שעבדו על המזבח, והלוויים היו אלה שהיו אחראים על התחזוקה. וכאן אנחנו רואים שיש כהנים וכהנים, והכהנים ממלאים את תפקיד הלוויים. יש פה משהו שכבר כאן חורג ממה שקורה לבין בית ראשון לבית של יחזקאל, וזה ילך ויחמיר עוד בהמשך. למה הוא היה צריך פה דיבור? הוא היה צריך פה דיבור מכיוון שאנחנו מפנים את תשומת הלב של הנביא אל כהנים מיוחדים. הכהנים המיוחדים, הוא אומר, הם הבני צדוק, הקרבים מבני לוי לשם לשרתו. זאת אומרת, שומרי משמרת המזבח הם לא יהיו כל הכהנים, אלא רק משפחת בני צדוק. הם לבדם יורשו להקריב על המזבח. למה? אנחנו מחכים התשובה לשאלה הזאת לפרק מ"ד, שם יחזקאל ייתן לנו את התשובה המפורשת, מדוע דווקא בני צדוק הכהנים זוכים לאיזה מעמד אחר מכל אחיהם הכהנים. וכך הוא מסיים את הפרק שלנו, הוא מגיע אל אולם הבית, אולם של 500 מפה ו5 מפה, ובזה נעצר חלק א' של הסיור, לפני שאנחנו מגיעים אל ההיכל עצמו. נמשיך בסיור בעזרת השם בפרק הבא.